ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף קוף יוד זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל, תשימו לב, מסוף דף קוף ט' זיין עמוד ב', שורה האחרונה במשנה. אז אנחנו, לפני שנקרא את המשנה שמתחילה בסוף קוף ט' זיין עמוד ב', נשים לב למה שכתבנו בשוליים, מה שהוספנו בשוליים, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים פס כפול, אנחנו מדגישים חומר בחי לב מבדם, ובהמשך חומר בדם חומה, לשון חומר זה חומה, בדם מבחי לב. המשנה, חומר בחלב מבדם וחומר בדם מבחלב. המשנה מפרשת, חומר בחלב שהחלב, אנחנו ממשיכים לקוף יוד זיין, מועלין בו וחייבים עליו משום פיגור ונותר וטמא, מה שאין כן בדם. בחלב, אם אדם מקריב קורבן ומוציא את החלב של הקורבן, החלב מיועד להקרבה למזבח, ואתה תשתמש בו לצורך פרטי, לצורך עצמי, להנאת עצמית, יש בזה איסור מעילה. וגם אם אדם שחט קורבן עם מחשבת פיגול, החלב יהיה אסור גם משום פיגול. וגם אם הוא נשאר עד לאחר זמנו, כמו שיש איסור נותר שחל על הבשר, איסור נותר יחול גם על חלב, וגם האיסור של אדם תמי בתומת הגוף, אם הוא יאכל חלב, הוא עובר לא רק על איסור אכילת חלב, אלא גם על איסור תומת הגוף, אכילת קורבן בתומת הגוף. כל האיסורים האלו לא חלים בדם, ונפרש אחר כך. חומר בדם שאדם, איסור הדם, נוהג בבהמה וחיה ועוף, בין טמאים ובין טהורים. יש איסור דם בכל המינים האלו, לא משנה אם זה מין כשר, מין לא כשר. וחלב אינו נוהג אלא בבהמה טהורה בלבד. איסור חלב שייך רק בבהמות טהורות, אפילו לא בחיות טהורות. שואלת הגמרא, מנה הנימילי, וזה בעצם הנושא שהוספנו בשוליים, מניין דיש מעילה בחלב. התשובה, אתם רואים פה תשובה ארוכה, וגם תוך כדי יש שימוש בפס כפול, הם מקורות למעילה בחלב. אז שוב פעם, מנה נימילי שיש איסור מעילה בחלב, אמר רבי ינאי דאמר קרא. הפסוק הוא מאמורי האיבורים הפנימיים של פר כהן משיח, זה קורבן ש כהן גדול מביא אם הוא טעה בפסק הלכה ופעל בהתאם, אז הוא מביא קורבן שנקרא פר כהן משיח. תשימו לב שיש כאן תשובה ארוכה. אז מה כתוב שם? כאשר יורם משור זבח השלמים. וכי מה למדנו משור זבח השלמים? מה אנחנו אמורים ללמוד מהקורבן שלמים לקורבן פר כהן משיח? מעטה הרי זה בא ללמד, נקרא זה עוד פעם, וכי מה למדנו משור זבח השלמים מעטה? אז התשובה לכך, הרי זה בא ללמד ונמצא למד, כשקוראים את הפסוק באופן פשטני זה נראה ששור זבח שלמים, ששלמים בא ללמד על פר כהן משיח, אבל באמת ההפך קורה. פר כהן משיח מלמד על שלמים. מקיש שור צבח שמים השלמים ופר כהן משיח. מה פר כהן משיח? יש בו מעילה, אף שור זבח השלמים יש בו מעילה. ברש"י מימור, מה פר כהן משיח? יש מילה באימורים דה מחיים, כשהבהמה הייתה עוד בחיים, הווה במילה דקודשי קודשים הוא. זה אגב בניגוד לקודשים קלים כמו שלמים, שאין איסור מילה עד אחרי ששוחטים את השוחטים וזורקים את הדם של קורבן שלמים, אז יש מילה בחלקים שמיועדים למזבח. אז בינתיים, אם תשאלו מניין שיש מעילה בחלב, אז לומדים מפר כהן משיח, מה שהוא אומר, כמו שפר כהן משיח שהוא קודשי קודשים ובכך יש איסור מעילה, אז גם בקודשים קלים כמו שלמים, החלק שמיועד למזבח, שזה החלב למשל, יש עוד, אגב, עוד איברים, יש שתי כליות, יותר את הכבד, אבל החלקים אלו מקורבן שלמים מקריבים אותם על המזבח, והם במעילה, כפי שלמדנו משור מפר כהן משיח. אמלי רבי חנינה, כאורה זו ששנה רבי, אתה מביא, רבי ינאי, אתה מביא מקור שהוא מקור אחר, שונה מזה שרבי לימד. אז מה, מכוער מה שרבי לימד? אז מביאים כאן פסוק שמופיע בקודשים קלים. כתוב, כל חלב לשם, לרבות אמורי קודשים קלים למעילה. וכפי שאמרנו מקודם, שבדרך כלל קודשים קלים אין בהם מילה, אדם רוכב על גבי שור, חורש עם שור שמיועד לקורבן שלמים, הוא לא עובר המילה. אמנם אסור לעשות את זה, אבל אין בו איסור מילה. יש נפקא מינה גדולה, אסור זה דבר אחד, אם אתה אומר יש מילה, זה מחייב את המועיל להביא קורבן, אשם וכו'. יש פרטים נוספים שמיוחדים לאיסור מילה. אז הנה, כל חלב לשם הוא מלמד שיש מעילה באמורי קודשים קלים, וכתוב בפסוק חלב. אז למה יש צורך לעוד מקור? אתה הבאת את המקור מפר כהן משיח בזמן שיש לנו הפסוק הזה. אמר אבי, אי צריך. לא, בכל זאת אני צריך. דהי כתב רחמנה חלב, אם היה לי את הפסוק כל חלב לשם, הווה אמינא חלב אין, יותר שתי כליות, לא, הם לא נקראים חלב. כתב רחמנה כאשר יורם, מה שאתה מפריש מהקורבן, דהיינו בנוסף לחלב, גם יותר את הכבד ושתי הכליות. אז מכך אני לומד שמילה חלה גם על האיברים האלו. והיא כתב רחמנה כאשר יורם, הווה אמינא, אם היה לי את הפסוק הזה, הייתי חושב חלב עליה דלתה בשור. לא, הרי הפסוק כאשר יורם זה מדובר בפר שמקריבים קורבן מבקר, בניגוד לכבס לא מקריבים את הזנב, זה נקרא העליה. בכבס כן מקריבים את הזנב, זה נקרא חלב העליה. אז אם היה כתוב רק כאשר יורם, הייתי חושב שחלב עליה דלתה בשור, לא, אין בזה מעילה. כתב רחמנה כל חלב, לרבות את העליה, זאת אותו חלב עליה של הכבס. בשוליים כתבנו תחת הכותר תת נושא, חלב עליה של כבס נחשב חלב לגבי מעילה וחיוב הקרבה, אבל אינה חלב לאסר באכילה בכבשת חולין. אז כאן צריכים, איך אומרים, להחזיק ראש. יש כאן דבר שהוא מוגדר כחלב רק עניינים מסוימים, אבל לא לכל דבר. אבל הגמרא עוד לא יודעת את זה. אז אנחנו נמשיך בגמרא. אמר לי רב מרי לרב זביד, אי עליה איקרי חלב תיצר באכילה. חלב ידוע שזה אסור באכילה, לא על זה אנוש קראת. ואנחנו יודעים שהעליה של כבשים, חולין, כן אוכלים אותו. אמר לי, אז כתשובה לשאלה הזאת, רב זביד עונה, אנחנו נראה עוד התייחסות עוד מעט, אבל רב זביד אומר, עליך המקרא, כל חלב, שור וכסב ועז. דבר השווה בשור וכסב ועז, זה מה שאסור באכילה. אבל החלב העליה, אין את זה בשור או עז. רש"י כותב, כל חלב שור וכסב ועז לא אסרה תורה אלא הנוהג בכולן, ועליה אינה נוהגת לא בשור ולא בעזים. אתה מקריב קורבן שור או עז, אין הקרבת עליה, אז העליה, חלב עליה לא שווה בכולן, ממילא הוא לא נאסר באיסור אכילת חלב. נכון, אם אתה מקריב קורבן כבש, אתה מקריב את חלב העליה, אותו זנב שמיוחד אצל הכבש, אבל זה לא אוסר, לא הופך אותו להיות חלב בתור איסור אכילת חלב מחולין. רב אשי אמר, חלבו העליה יקרא, חלב סתמה לא יקרי. הוא לא נקרא חלב, הוא נקרא חלב העליה, ולכן אינה אסורה בחילה. אלא מעטה שמה שהוא לא נקרא חלב, לא ימעלו בה, שלא יהיה איסור מילה. בפסוק שהזכרנו מקודם בעניין מילה כתוב מכל חלב לשם, אז זה שאתה אומר חלב העליה איקרי, חלב סתם לא איקרי, מביא אותנו לומר דבר שהוא פשוט לא נכון. אתה מביא אותנו לומר שלא יהיה בה מילה, בזמן שאנחנו יודעים שיש בה מילה. אלא מחברת כדי רב זביד, יותר נראה התשובה, ההסבר של רב זביד. מה שאין כן בדם, אמרנו שבעניין דם אין בו מעילה. אז אנחנו נראה שימוש אצלנו בגמות המסומנות משולשים, הם מקורות דאין מעילה בדם. מה, אז שואלת מנה הנימיני, מניין לנו שדם של קורבנות, אדם שמאכיל את הכלב או משתמש בו לצורכי רפואה או מי יודע מה, הנאה עצמית, הנאה פרטית, לא מחייב אותו באיסור מעילה. מה המקור לזה כשמדובר בדם? אמרו לה, ימקה לכם, שלכם יהוי. כאילו התורה אומרת שהדם הוא שלכם, ניתן להנות מבחינה זו שאין בו מילה. רש"י כותב, לכם ואני נתתי לכם, זה בקשר לדם, שלכם יהיה על מעליו קודשי גבוה הוא. הוא לא נקרא קודשי גבוה שבהם יש מילה. דבי רבי ישמעאל תנא לכפר, לכפרה נתתיו ולא למעילה. מה זאת אומרת? דם של קורבנות זורקים על המזבח וזה מעניק כפרה, אבל זה מה שיש בדם, אבל אין מעילה. ורבי יוחנן אמר קרא הוא לפני כפרה כלאחר כפרה. מה לאחר כפרה אין בו מעילה, אף לפני כפרה אין בו מעילה. אז יש כאן נקודת הנחה ש אחרי שזרקו דם הקורבנות, דם שנשאר, אין בו מעילה. אז לא רק אחרי שביצעת את המצווה, את זריקת הדם, גם לפני כן. זה נלמד מהמילה הוא. מה שאומר הוא, משמע בהוויתו יהיה לעולם, דינו שווה, בין לפני כפרה, בין לאחר כפרה, שנתן מתנותיו, נשארו עשיריים. נחזור לגמרא, שואלת הגמרא, ואימה הוא לאחר כפרה כלפני כפרה? מה לפני כפרה יש בו מילה, אף לאחר כפרה יש בו מילה? כאילו, לא, למה לא אומרים את זה? התשובה, אתה לא יכול להגיע למסקנה כזאת שאף לאחר כפרה יהיה בו מילה, כי מה? אין לך דבר שנעשה מצוותו ומעלים בו. אחרי שאתה מקיים את המצווה, זהו, זה מוריד האיסור מילה מאותו דבר. אז אם זרקת את הדם, קיימת את המצווה, אז ודאי שאין בו מילה. אז לכן אנחנו נאלצים לומר מהמילה הוא מה לאחר כפרה, שוודאי אין מילה, אף לפני כפרה אין בו מילה. הגמרא שואלת על הכלל הזה, ולפני שנתקדם בגמרא נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא/מבנה. דבר שנעשה מצוותו אין מועלים בו. אנחנו נספור תוך כדי הלימוד מספרים 1-3 עם שימוש בצורת בית, שלושה שלבים להסביר למה יש מילה בתרומת הדשן אף על פי שנעשה מצוותו, ובכל זאת אין ללמוד ממנו לדברים אחרים. במילים האחרון אנחנו נשאר בכלל שדבר שנעשה את מצוותו אין בו מילה, אבל יש בתחום המצוות דבר כמו תרומת הדשן. מה זה תרומת הדשן? זה האפר שנשאר אחרי יום של הקרבת קורבנות. במשך הלילה ממשיכים דווקא לשרוף, להעלות באש, להקטיר קורבנות, ובבוקר הכהן לוקח מלוא ידו, נקרא, נגיד, זה נקרא תרומת הדשן, זה ממלא מחתה, כלי, ומוריד את זה מהמזבח ושופך אותו על, 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 על בצד הכבש, והוא באופן ניסי נבלע באדמה. זה נקרא תרומת הדשן, משהו ממלא באותו מחתה מאפר המזבח. עכשיו כל זה מראה לנו שנעשה את מצוותו, הקטיעו את הקורבנות, נשאר האפר ואתה לא יכול להשתמש בו, אתה כהן דווקא צריך לקיים בו מצוות גניזה, נקרא לזה, שהוא שם אותו בצד המזבח, ואמרנו שהוא נבלע באופן ניסי לתוך הרצפת הזרה. אבל מכאן רואים שיש איסור הנאה עליו, ואם יש איסור הנאה סביר לומר שיש בו מעילה. עכשיו עם ההקדמה הזאת נקרא, נחזור לגמרא. אמרנו שדבר, אין לך דבר שנעשה את מצוותו ומועלים בו, על זה שואלים, ולא, והרי תרומת הדשן תנעשה מצוותו, הקריבו את הקורבנות, הקטירו אותם ומועלים בו, דכתיב ושמו אצל המזבח. צריכים במילה אחת לגנוז, אסור להנות מזה למרות שנעשה את מצוותו מאותו אפר. הגמרא עונה, זה נכון שהוא אסור בהנאה, אבל אנחנו לא נלמד ממנו לגבי שאר דברים שנעשה את מצוותו. ולמה לא? משום דהווה תרומת הדשן ובגדי כהונה, שני כתובים הבאים כאחד. מה זה בגדי כהונה? זה מדובר בבגדי כהן גדול שהוא לבש אותם ביום כיפור. יש ארבע בגדי לבן שהכהן גדול לובש כדי לקיים חלק מעבודת יום הכיפור. אותם ארבע בגדים, בגדי לבן, הם גם כן, אני מוסיף את זה בתור מאמר מוסגר, אבל הוא יש שייך להמשך הגמרא, הם אותם ארבעה בגדים שכהן הדיוט היה לובש במשך כל השנה כשהוא היה עובד בבית המקדש. אבל אנחנו כאן בגדי כהונה מתייחסים באופן ספציפי לבגדים של הכהן גדול ביום כיפור. מה אנחנו לומדים מהם, או מה אנחנו יודעים עליהם, שהכהן גדול משתמש בהם ביום כיפור וזהו. ומי שנהנה מהם אחר יום כיפור הוא עובר על איסור מעילה. אז יש לנו שתי דוגמאות של דברים שנעשו מצווה, גם הבגדי כנע נעשו המצווה כי כהן גדול לבש אותם במשך יום כיפור וקיים מצוות יום הכיפור בהם. אז יש לנו שתי דוגמאות, וזה מכניס אותנו לכלל הידוע כשני כתובים הבאים כאחד, תרומת הדשן ובגדי כהונה, שתי מצוות שבשניהם אותו עיקרון, שלמרות שנעשה מצוותה עדיין יש בהם מילה, וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. אז לא לומדים מזה שיהיה מילה אחר שנעשה מצוותה דווקא שם. טוב, ההסבר הזה שיש לנו שני כתובים הבאים כאחד, הניחה לרבנן דאמרי וניחם שם אצל בגדי הכהונה, מלמד שטעונים גניזה, כמו שאמרנו אצל תרומת הדשן טעון גניזה בצד המזבח, בגדי כהונה גם טעונים גניזה במקום שלהם. וזה שמחייבים גניזה אומר לנו אסור להנות, וממילא יש בו איסור מעילה אם תהנה מהם. אלא לרבי דוסה יש עוד גישה לאותם בגדי כהונה, אלא לרבי דוסה דאמר שלא ישתמש בהן לקיום הכיפוי מאחר, מה יקרה למאמר? מה שכתוב הניחם שם באותם בגדי כהונה זה אומר רק אל תשתמש בהם לעוד יום כיפור. אבל כהן הדיוט יכול להשתמש בהם. רש"י כותב אלא לרבי דוסה דאמר כשאירין הן לכהן הדיוט כל השנה, שכהן הדיוט משמש בהם בארבעה כלים, כלים זה הבגדים, ומה תמוד לומר וניחם שם ממשיכה, שמלמד שלא ישתמש הוא ליום הכיפור המחר. אז מה יקרה למאמר? לא, אין כאן הנחיה מביניחם שם לגנוז. אז אם אין הנחיה לגנוז, למה לא לומדים מתרומת הדשן שגם אם נעשה מצוותו יש עדיין מעילה? אלא משום דהווה תרומת הדשן ועגלה ערופה, שני כתובים הבאים כאחד, וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. הסברנו כבר תרומת הדשן, למרות שנעשה מצוותה אסור להנות, יש חיוב גניזה. עגלה עופה שמביאים אם נמצא אחד נרצח בין שתי עיירות, אז אותו עיירה הקרובה מביאים את העגלה עופה. אני לא נכנס כאן לכל הפרוצדורה, אלא עורפים את הראש של אותו עגל באותו מקום ו זהו, נעשה את מצוותה. האם תוכל להנות מאותו עגל שעופו את הראש במסגרת עגלה עופה? לא, למרות שנעשה את מצוותה אסור בהנאה. ורש"י מביא את הדרשה שכתוב שם ועופו שם, ומזה דורשים שם תהי קבורתה, אסור להנות. אז זה עוד דוגמה של נעשה את מצוותה ובכל זאת אסור להנות. אז הם שני כתובים הבאים כחד, בכל שני כתובים הבאים כחד הם מלמדים. הניחא למאן דאמר אין מלמדים, זה הכל טוב ויפה אם אתה סובר כך, אלא למאן דאמר זה מחלוקת תנאים, ויש דעה שאומר ששני כתובים בכל זאת כן מלמדים. מה איכא למאמר? למה כל כך ברור לך שכל דבר שנעשה מצוותו אין מועלים בו, ובכך הגעת למסקנה כמו שאצלנו במשנה שאין מילה בדם? הרי אולי נלמד מתרומת הדשן ועגלה הופעה שעלמות שנעשה מצוותו עדיין יש מילה. הגמרא עונה, אני לא יכול ללמוד מתרומת הדשן ועגלה הופעה תרי מאותי, אנחנו ממשיכים לעמוד ב' קוף יצא לנו ב' תרי מאותי טבעי, יש מה שנקרא מיעוט, דבר שמגביל את האופי או התכונה לדברים האלו בלבד. תיכה בתרומת הדשן כתוב ושמו, זאת אומרת הוא אסור ולא שום דבר אחר אחרי שנעשה מצוותו. התמטיב הערופה זה גם נחשב מיעוט, וממילא לא לומדים מהמצוות האלו, אלא הכלל אומר לנו כל שנעשה מצוותו אין מועלין בו. נזכיר לעצמנו שבניין דם. אמרנו שאין בו מעילה, והבאנו הבאנו כמה מקורות. המשולשים באמצע עמוד א' מבליט את השמות, והיה לנו לכם, היה לחפר, היה הוא. הגמרא שואלת פה, ותלת הקראי למה לי בדם? ראינו את הפסוקים האלו, האולה שהביא את הפסוק שלו, דבי רבי שמעיה ורבי יוחנן. למה שלושה פסוקים לאותו דבר? תשובה. אחד, למעוטי, כוונה דם, מנותר, שאין איסור נותר. מי שיאכל דם מקורבן שנשאר אחר הזמן, אמנם הוא עובר על איסור אכילת דם, אבל לא על אכילת נותר. וחד לימותי ממעילה, וחד לימותי מטומאה. אבל טומאה הזכרנו מקודם, זה אדם שהיה טמא טומאת הגוף, הוא עצמו טמא, הוא לא חייב אלא משום דם, לא משום אכילת קורבן בטומאת הגוף אם מדובר בדם. אבל מפיגול לא צריך כאן. אמנם אמרנו שבדם אין בו משום פיגול, אבל לא צריך פסוק בשביל זה. תתן, כי יש כלל שמלמד אמה כן חל איסור פיגול ואמה לא. תתן, כל שיש לו מתירים בין לאדם ובין למזבח, חייבים עליו משום פיגול. כך לדוגמה בשר של קורבן, הוא לא מותר אלא אם כן אתה זורק את הדם. אז הבשר יש לו מתיר, המתיר זה זריקת הדם, ודם גופי מתיר הוא מתיר, אבל הוא לא, אין לו מה שמתיר אותו, ממילא אין בו משום פיגול. רש"י מרחיב בנושא, אבל אנחנו הסברנו את הנקודה העיקרי. אז אתם רואים שברוך השם זכינו לסיים פרק שמיני של מסכת חולין, פרק כל הבשר, וכעת אנחנו נמשיך ונתחיל פרק שיעי, פרק האור והרוטב. במשנה שאנחנו עומדים ללמוד יש סימון, יש פס כפול, ובשוליים כתבנו דברים המתאמים טומאת אוכלים ולא טומאת נבלות. יש שני תחומים של טומאה. טומאת אוכלים זה אוכלים שנטבעו, או אוכלים שמטמאים אוכלים אחרים, זה תחום אחד. אולי רק נזכיר במאמר מוסגר, אבל הוא דבר בסיסי, שאוכלים טמאים לא מטמאים אדם או כלים, כמובן ברמה של דורייתא. נבלות, טומאת נבלה, בהמה שמתה או היה איזו קלקול בשחיטה, היא נקראת נבלה, כן מטמא אדם במגע ובמסע. המשנה, האור והרוטב והכיפה, תבלינים שמוסיפים בזמן בישול בשר, ועלל, רש"י אומר על זה בגמרא מפרש, והעצמות והגידים והקרניים והטלפיים מצטרפים לטמאי טומאת אוכלים, אבל לא טומאת נבלות. כשאנחנו מדברים על עצמות, אנחנו מדברים על עצמות שיש בהן מוח בתוך העצם, הוא נקרא אוכל. העצם מהווה שומר, כמו קליפה, כמו קליפת אצל פירות, העצם הוא השומר. יש מושגים בענייני טומאה וטהרה שכולל שומר, וגם יש עוד מושג שנקרא יד, כמו עוקץ של שנמצא בפירות מסוימות אצל תפוח, אותו עוקץ הוא כמו יד, אתה יכול לטלטל את התפוח אם אתה תופס את אותו חלק. הגמרא תפרט כל הדוגמאות האלו, גם מה זה קרניים, מה פתאום שקרניים מצטרף לטומאת אוכלים, איזה אוכל יש. זה מדברים חלק של הקרניים שקרוב מאוד לראש של הבהמה, שאם אתה מוציא אותו, הוא ידמם. אז שם הוא רך, ולכן הוא יכול להצטרף לאוכל. כדי שאוכל יכול לטמות, הוא צריך שיעור מינימלי. אנחנו מדברים על שיעור קביצה. אם יש לך פחות מקביצה, ואחד מהדברים האלו משלימים לשיעור, אז הנה יחידה של אוכלים שיכול, אם הוא נטמע, הוא יכול לטמות אוכלים אחרים. אז הרשימה הזאת של דברים הם קשורים לתחום האוכל, אבל לא טומאת נבלות. כדי שיהיה טומאת נבלה צריך שיעור כזית של בשר. אם יש לך פחות מקשיעור כבשר ואחד מהדברים האלו משלימים, השומר למשל, יש רש"י מביא שאין שומר מצטרף לטומאה חמורה, והוא טומאת נבלה, אמרנו מקודם, הוא יכול לטמות אדם. אז דברים כאלו לא מצטרפים להשלים שיעור של נבלה. המשנה ממשיכה כיוצא בו, ורש"י הזה כותב כיוצא בו, יש שהוא מטמא טומאת אוכלים להיות מקבל טומאה מן השרץ ומטמא אוכלים אחרים, ואינו מטמא מאליו טומאת נבלות לטמא אחרים. אז אנחנו נחזור למשנה. כיוצא בו השוחט בהמה טמאה. אדם שוחט חמור, לווה כוכבים ומפרחסת, מטמא טומאת אוכלים אבל לא טומאת נבלות עד שתמות או עד שיתיז את ראשה. רש"י מרחיב על הנושא הזה, וזה נמצא מתחת לתוספות בשורה הראשונה בשורות הרחבות. השוחט בהמה טמאה לעובי כוכבים, מה שנאמר פה במשנה שמטמא טומאת אוכלים אבל לא טומאת נבלות, ודווקא ישראל ודווקא שחיטה ודווקא טמאה ודווקא לעובי כוכבים. ישראל ששחט בהמה טמאה לצורך עובי כוכבים ועודה מפרחסת, אף אגב דלא חזיה על עובי כוכבים, זה עדיין לא ראוי לגוי לאכול מזה, ובמיטת הימית לגבי לבני נוח, ולא שר ילוהו שחיטה. שחיטה לא מתירה, אם מדובר בבהמות טמאות, שחיטת בהמה טמאה לא מתירה אותו באכילה עד שתמות, עד שזה יצא נפשו לגמרי. אפילו אחי, הואיל וישראל שחט, שחיטה מעל יתה היא, יש בזה יתרון, נקרא לזה, הוא נחשב, נחשב שחיטה, דאשכחן לגבי ישראל, דשחיטה שריה לגבי בתורה, שחיטה היא פעולה שמתירה בהמות טהורות ליהודים, הלכך משפילי מחשבתו אוכלה בשחיטה אף בתמאה לעובי כוכבים. כאילו אם לוקחים בחשבון הכוח של שחיטה בעניין בהמה טהורה, אז יש לזה השלכות גם לשחיטת בהמה טמאה אם היהודי הוא השוחט. אבל ומה זאת אומר יש השלכות? זה הופך אותו נשחט לחשב כאוכלים. אבל עובד כוכבים בשחיטה לא משווה למחשבת האוכלה, התכנון שלו לאכול אותו, זה לא הופך אותו להיות אוכלים, זה לא אשכחן שחיטה לגבי זה לא פעולה שיש לה משמעות אצל גויים. וכן ישראל בנחירה עליו אוכלה משווה, גם יהודי שיורה בבהמה, הוא נוחר, הוא חונק את הבהמה, זה לא הופך את הבהמה הזאת לאוכלים, זה לא אשכחן נחירה גבי, אין מושג של נחירה אצל יהודים. ואך איתן בגמרא, נחרה אין בה משום, אין בה טומאה של כלום, אם היא עדיין מפרחסת, זה לא אוכלים וזה לא נבלה. ובתורה לישראל לא צריך למתני, דכל שכן דאביה אוכלה מיד בשחיטתה. וטמאה על ישראל, מי ששחט חמור עבור ישראל, לא משהו לאוכלה, זה לא נחשב אוכל, דיברת למחשבתו, אם לא אוכלים את הדברים האלו. אז אני שייך כל איזה אוכל לגבי טומאת אוכלים. אז נחזור לגמרא, שיש עוד דוגמה של דבר שיש בו משום טומאת אוכלים, אבל לא טומאת נבלות, אותו מקרה של יהודי ששחט בהמה טמאה לצורך גוי. וטומאת נבלות לא שח עד שתמות, או עד שיתיז את ראשה. ממשיך המשנה, ריבה לטמא טומאת אוכלים ממה שריבה לטמא טומאת נבלות. יש יותר אפשרויות, יותר מקרים שנמצא בהם טומאת אוכלים מהמקרים שנוכל לטמא משום נבלה. רבי יהודה אומר, העלל המכונס, אם יש בו כזית במקום אחד, חייב עליו. רש"י, המכונס הנאסף במקום אחד, דהואיל ואח שווה שכנסו לא בתים וחשיב כבשר נבלה, וחייב עליו אם נגע בו ונכנס למקדש, או אכל קודש, אכל קורבן, מדובר פה של נבלה, אז הבן אדם נטמא, ומי שטמא טומאת הגוף ונכנס למקדש או אוכל קורבן חייב בעונש כרת. אנחנו עכשיו הגענו לשלב שנתחיל את הגמרא. תנינה להד אתנו רבנן, יש המשנה שלנו בעצם מלמדת מה שמובא בברייתא. ובמקומות אחרים יש לזה חשיבות, זה מחזק את את האמינות או האמיתות של הברייתא, הרי המשנה עומדת מאחוריו. אז רש"י כותב, תנינה במתניתין דאור עצמו אין מצטרף לכזית הנבלה אף על גב דשומרין אין. האור לגבי הבשר הוא כמו קליפה לפרי, זה נקרא שומר. אנחנו הזכרנו את זה בתוך כדי לימוד המשנה, שני מושגים שאנחנו נזכיר אותם כעת, שומר ויד. יד, רק אגיד עוד פעם, זה דבר שתופסים אותו ובזה מזיזים את האוכל, ולמרות שאתה לא נוגע באוכל עצמו, אתה נוגע באותו יד, יש לזה משמעות שנראה בתוך כדי הגמרא בעניין טומאה והובלת טומאה לאוכל. כעת אנחנו מתמקדים בשומרים, שומר לפרי, שומר לבשר, האור. ואנחנו גם נתייחס עוד מעט לסימונים שלנו, אבל קודם נקרא את הברייתא. אמרנו שתנינה להד אתנו בלן, המשנה שלנו מלמדת מה שנמצא בברייתא הבאה, שומרים לטומאה קלה ולא שומרים לטומאה חמורה. המושג של שומר הוא משמעותי לגבי טומאה קלה. מה זה טומאה קלה? גם זה הזכרנו מקודם, טומאת אוכלים. הוא לא יכול לטמות אדם, אוכלים טמאים, אבל ובכך הוא נקרא טומאה קלה, הוא יכול לטמות אוכלים אחרים. אז שומרים, ראינו דוגמה לשומר במשנה, העצם שיש בו מוח, ואמרנו שהוא מצטרף לטומאת אוכלים. אז זה מה שהברייתא כותבת פה, שומרים לטומאה קלה, ולא שומרים לטומאה חמורה, כי גם זה נאמר במשנה, שעצם לא מצטרף להשלים שיעור כזית נבלה כדי לטמות אדם. זה טומאה חמורה, זה לטמות אדם. אז שומר הוא לא שחקן, הוא לא משחק בעניין טומאה חמורה. הגענו למעוין, ובצד כתבנו תחת הכותרת מבנה השומרים, ובעמוד הבא אנחנו בדף קי"ח, אתם תראו בשורה שלישית בשורות הרחבות עוד מעוין שמדגיש המילה ידות. אז זה אלו שני מילים שהדגשנו במעוין, והנושא המיידי מנהלן דשומרים מצטרפים לטומאה קלה, טומאת אוכלים, ולא לטומאה חמורה, כמו טומאת נבלות. הגמרא, שומרים לטומאה קלה מנהלן. אתם רואים שיש לנו אות א', שלוש שורות מהסוף, אות ב', שם הגמרא אומר, ולא שומרים לטומאה חמורה. גם זה מנהלן. השומרים לטומאה קלה מנהלן, דתנא דבי רבי ישמעאל. על כל זרע זרוע אשר יזרע. הפסוק הזה נמצא בתחום טומאת אוכלים. אוכלים מקבלים טומאה עם ההכשרה, הכשר לקבל טומאה, זה לא הכשר, הכשר של מפעלי כשרות, אלא הכשר זה הרטבה של המזון. נגיד מים שבו רחצת את הפרי, המים האלו שרצית שיגיעו למזון, הוא מכשיר אותו לקבל טומאה. ובכן, דיברנו על הפסוק בקשר לאיך של לקבל טומאה. באופן כללי אנחנו מדברים על טומאת אוכלים כאן, ומה לומדים מהפסוק הזה, על כל זרע זרוע אשר יזרע, כדרך שבני אדם מוצאים לזריעה. מתי שייך טומאת אוכלים? כדרך ש... מה זה אומר כדרך שמוצאים לזריעה? חיטה בקליפתה. הקליפה הוא השומר, הוא שעורה בקליפתה, והדשים בקליפתן. אז אנחנו רואים שהקליפה שהוא השומר הוא קשור לגרעין עצמו לקבלת טומאה. השייך שומרים לטומאת אוכלים ולא שומרים לטומאה חמורה מנהלן. מה המקור לומר שאין מושג ששומר להצטרף לטומאת נבלה כדי לטמות בן אדם, זה טומאה חמורה? דתנו רבנן, כתוב בנבלתה, שאדם נוגע בנבלה אז הוא נטמא, ולא באור שאין עליו כזית בשר. אבל אם הוא נוגע באור שיש שמצורף לאור בשר נבלה, אבל פחות מכזית, האור משלים אותו לשיעור כזית, זה לא משנה, הוא לא מתמא. זה אומר במים אחר, אין שומר מצרף לטומאת נבלות. אנחנו ממשיכים בדף קי"ח. יכול הנוגע כנגד בשר מאחוריו לא יהיה טמא, תמוד לומר יטמא. עכשיו זה לא מובן בכלל, אמרנו לפני רגע שזה לא מטמא, וכאן אתה אומר כן, מייקה אמר, מה נאמר פה? אמר רבה ואמילה כדי, יש אומרים בלי שם, חיסורי מחסרה ואחי קטני. מה שלמדנו הוא מקור, אבל מאוד בקיצור, אז חסר מילות הבנה. ככה יש להבין, בנבלתה ולא באור שאין עליו כזית בשר ואור משלימו לכזית, בכל זאת אין טומאת נבלה. יכול שאני מוציא אף אור שיש עליו כזית בשר, הנוגע כנגד בשר מאחוריו, יכול לא יהיה טמא? ואפילו מעשה יד נמי לא עביד? האם ככה זה? שעוד פעם, מה יש לנו? יש לנו כזית בשר נבלה מצורף, מחובר, והוא מחובר לאור. אתה לא נוגע ישירות לבשר, אתה נוגע מאחוריו באור. האם גם כאן הבן אדם לא יתמה? תלמד לומר יתמה. זה מלמד שכן, שהאור משמש כאמצעי להוביל טומאה מהנבלה לאדם. לפני שנסיים, אנחנו נקרא את רש"י בשורה הראשונה, יכול שאני מוציא וכולי. המקרה האחרון שהנוגע כנגד הבשר, הוא נוגע באור, שמעבר השני יש את הבשר הנבלה, לא יהיה תמי, ואפילו מעשה יד להכניס ולהוציא תומה. המושג של יד, אמרנו מקודם, הוא קשור לתומת אוכלים. אם אתה נוגע בו ביד, הוא יכול להוביל להכניס תומה לפרי למשל או למזון, ולהוציא תומה מהמזון. פה כמו אצלנו הבשר נבלה הוא מקור של תומה, ונגיעה ביד במה שמוגדר כיד מאפשר התומה לעבור מהנבלה לבן אדם. והאם נגיד שאפילו מעשה יד הוא לא עושה? נקרא את המשפט עוד פעם. אפילו מעשה יד להכניס ולהוציא תומה לא נעביד, לא נעביד הי שומר תו אור. וכיוון דאימת מצטרופה, אמרנו שאנחנו לא מצרפים הפסוק ממעט אור להצטרף לתומת נבלות. אולי נגיד אפילו תורת יד האוכל לא נהווה לי, שאם נגע יד האוכל התמי בדבר אחר יפינו לכמן, מה שמוגדר כיד אנחנו עומדים ללמוד לכמן דמוציאה תומה מן התמי לטהור, מתמת אדם. והי שומר לב יד הוא, ושמירתו לא תשווה אפילו לחשיבות יד. האם נגיד כזה דבר שהשומר הזה, האור שלה, שמצורף לנבלה, לא מתפקדת כאפילו יד הוא, נראה בהמשך, לא עכשיו, שיד הוא פחות משומר, פחות יכולות נגיד משומר. האם נגיד שהאור כאן לא יהיה אפילו כיד? תלמוד לומר, יתמע. זה מה ש... בזה הסתיים הבריתה, וגם בזה אנחנו נסיים. רק נסכם שהזכרנו כעת המקורות לכך ששומר יש לו חשיבות לצירוף להשלים שיעור לתומת אוכלים, תומה קלה, אבל שומר אינו מצטרף להשלים שיעור במסגרת תומה חמורה. עד כאן שיעורנו להיום.